בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM 92.8, יום ראשון היום כ"א באלול תשפ"א, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם בעוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לאלי ציידלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בסיפור. את הסיפור הזה כתב הרב מרדכי וקשטוק, מתוך המגזין הורים מבית תרי"ג, ותודה לעורכת המסורה מלי אברהם ששלחה לי את הסיפור המתוק הזה. אני רוצה לומר שהרב וקשטוק הוא מפקח חינוכי, היה מפקח חינוכי במשך עשרות שנים בתלמודי תורה, וכיום הוא מרצה ויועץ להורים, ואני כל כך אוהבת את הגישה המיוחדת שיש לו לילדים. אז בואו תקשיבו איתי לסיפור הזה. ראש השנה בבית אבות אי שם בירושלים. אני עומד ומביט בו כמהופנת. בחור צעיר מסתובב בחדר האוכל ומחלק אוכל לזקנים. מחלק אוכל לא נשמע עבודה מי יודע מה, אבל הצדיק הזה גם מחלק אוכל וגם מדבר בליבוב וחיבוב אל כל אחד ואחד. שנה טובה, גברת פולק, הוא אומר. מה שלומך? איך מרגישים? זוכרת לא להגזים עם המלח? נו, רב מוישה, איך היה החזן? משהו מיוחד, אה? נו, אני בטוח שכשאתה היית חזן, היית הרבה יותר טוב. וכך הוא מסתובב בכל רחבי חדר האוכל, ופשוט מקיים, מחיים מתים. חדר האוכל נראה הרבה פחות שומם, כשצליל קולו מפקפק בחלל האוויר, והזקנים נענים לו בחיוך. צדיק, אני אומר לעצמי, מעניין מי זה. לבושו לא חרדי ממש, אבל כן כיפה ענקית על ראשו. שווה בדיקה, אני רושם לעצמי. וכך מדי כמה שבתות וגם בחגים, אני מבקר שם ושוב רואה אותו, ולאט לאט אנחנו מתוודעים, אומרים שלום, שבת שלום. ויום אחד אני פונה אליו. שמי מוטי וקשטוק ושמך? אור, הוא עונה. אורי. יפה, אני אומר, תגיד, אורי, מה הסיפור שלך? איזה סיפור? הוא שואל בתמימות, אך אני בשלי ולא מוותר. תקשיב, הרבה זמן אני עוקב אחריך, אתה מתפלל באופן כזה שיש מאחוריו סיפור. אתה מתנהל באופן כזה שיש מאחוריו סיפור, ומתנהג לזקנים באופן דומה. אז בוא, עליי קשה להערים. הוא מחייך ואומר, טוב, הרב, ניצחת אותי. בוא ניפגש אחר הצהריים. נפגשנו. וכך הוא מספר. נולדתי אי שם בארץ למשפחה חרדית נורמטיבית. אבא אברך, אמא מורה, אחים ואחיות למחביר. כסף לא היה, אבל אף אחד לא התלונן. היינו משפחה שמחה למדי. רצה הקדוש ברוך הוא, ודווקא אני יצאתי קצת שונה. אמא אומרת שמגיל קטן מאוד ידעתי בדיוק מה אני רוצה ומה לא. הייתי ילד קצת מאתגר, אבל איכשהו הוריי מצאו שביל לליבי עד שהתבגרתי. גיל הנאורים היה קשה יותר. התחלתי מתחצף, עושה בעיות, הולך עם חברים לא טובים. לאט לאט אני לומד דברים חדשים, אני מתחיל לשנות קוד לבוש, מכנסיים צמודים שאף פעם לא לבשתי, בלורית שהצטמחה ועלתה לה. ואבא שלי, המסכן, הוא ממש לא ידע איך להגיב. הוא היה מאבד איזון, צועק עליי לעיני כולם. אתה נראה כמו גוי, אתה מתנהג כמו גוי. אני מתבייש שאתה הבן שלי. מה יצא ממך, פושע? אל תבוא לבכות לי אחר כך. בתלמוד תורה, המצב היה חמור עוד יותר. נזרקתי באופן קבוע. ואז החל הריטואל, אבא ואמא מבקשים סליחה, המנהל מחזיר אותי על תנאי, אני מחזיק מעמד יומיים בלי להתחצף, ואז וחוזר חלילה. ובבית גהינום, צעקות, מריבות, בכי. אל תשאל אותי איך, אבל איכשהו, הגעתי לישיבה קטנה סבירה. ללמוד תמיד ידעתי. תקופה קצרה המצב השתפר, סביר, אולי ההתרגשות של ההתחלה והרצון להרשים, אבל אט אט התחלתי למרות גם פה, אט אט נכנסנו לרוטינה מוכרת, שוב התחצפויות, אבא מגיע, התנצלות, הבטחות, החזקת מעמד ימים ספורים וחוזר חלילה. כשהייתי מגיע הביתה. זה בכלל היה סיוט לכולם. אבא זעם באופן קבוע, אמא הייתה מנסה להרגיע ולא מצליחה. הייתי גיבור, התווכחתי, התחצבתי, צעקתי. אבל בתוך הלב, בתוך הלב בפנים, שרף לי. בסך הכל אהבתי את המשפחה שלי, את אבא, את אמא. אבל הגאווה שלי לא הניחה לי להרפות. המצב הלך ונהיה קשה יותר מיום ליום, עד שיום אחד נזרקתי מהישיבה. הגעתי הביתה ומשם הדרך אל הגיהנום הייתה קצרה. צרחות, השפלות. המצב הפך בלתי אפשרי בבית, ויום אחד צעקתי, די, נמאס לי, אני בורח מפה. התחלתי להרוז מזוודה. אמא שלי התחילה לבכות, לא, לא, אל תלך צדיק שלי, אל תעזוב. אבל זה לא הולך, את רואה, אמרתי לה, והסתכלתי על אבא. ואבא, הוא עמד בשקט ולא אמר מילה. חיכיתי שיאמר משהו, אולי שלא ייתן לי ללכת. אבל הוא שתק. סיימתי להרוז את המזוודה ויצאתי בטריקת דלת. חצי שעה הלכתי והלכתי ללא עצירה, ורק אחרי שהרחקתי מהבית, התיישבתי על ספסל ופרצתי בבכי. זה היה בכי נוראי, משחרר אבל נוראי. בכיתי ובכיתי את נשמתי. ומאותו רגע החלטתי שאני סיימתי לבכות. אני חזק, אני לא בוכה יותר. הלכתי לתחנה המרכזית. בחור שעדיין לבוש כבחור ישיבה, מחפש את האוטובוס למקום הכי רחוק שאפשר להגיע אליו ללא דרכון. הגעתי לעיר מרוחקת, ישנתי על ספסלים, חייתי מהיד לפה. בתוך מספר ימים כבר מצאתי חברים שהרקע שלהם די דומה לשלי. עד מהרה הפכתי להיות אחד מהם, לבוש כמותם, מדבר כמותם. הפכתי להיות בחור ללא כל עול. עשינו שטויות, משתדלים לו להסתבך יותר מדי. התחלתי לעבוד בעבודות מזדמנות, שטיפת כלים, מלצרות ועבודות בלתי מספקות אחרות. בפנים היה לי ריק, ריק מאוד, אבל הייתי עקשן מכדי להודות בזה. אמא התקשרה מדי פעם, בכתה לי בטלפון, אבל אני אמרתי לה, אמא תקשיבי, אני מאוד אוהב אותך, אבל הביתה אני לא חוזר. וניתקתי. יום אחד, בדרכי לעבודה אחר הצהריים, פתאום עומד בדרכי יהודי קשיש וכיפה על ראשו. היי צדיק, אתה רוצה להשלים עניין? אפילו לא חשבתי שהוא מדבר אליי. היי, אתה, כן, אתה, בחורצ'יק, קרא אליי שוב. בוא, בוא, בוא תשלים עניין. בלילה, כשהלכתי לישון, נזכרתי באירוע עם האיש המבוגר וחשבתי לעצמי, וואו, כמה זמן לא התפללתי, כמה זמן לא הנחתי תפילין, פשוט הפכתי להיות חילוני גמור. חלפו מספר ימים, ושוב בשעות אחר הצהריים בדרכי לעבודה, עוצר אותי אותו ישיש, בוא, בוא, צדיק, בוא תשלים לנו מניין. ניסיתי להתעלם, אבל הוא ממשיך. תעשה טובה, נו, עוד מעט שקיעה. בוא תהיה העשירי שלנו, בבקשה. נשברתי. נכנסתי לבית הכנסת. בית כנסת קטן, רוב המתפללים קשישים. הזקן החביב שמסתבר שהוא היה הגבאי, התקרב אליי עם סידור ואמר, בוא, בוא, בוא אראה לך איך מתפללים. חייכתי אליו חיוך עצוב ואמרתי, אני יודע, אני יודע. התפילה הסתיימה והגבאי ניגש אליי ושאל, איך קוראים לך צדיק? קוראים לי אוריב, ולא, אני לא צדיק. אתה צדיק, אתה צדיק גדול, הוא אמר. תעשה טובה, תבוא להתפלל. פה חסרים לנו אנשים באופן קבוע. אני משה, הגבאי, ומאוד אשמח לראות אותך כאן כל יום. חלפו מספר ימים. לא הגעתי לבית הכנסת, אבל יום אחד קמתי עם צורך גדול, הרגשתי צורך להניח תפילין. קמתי והנחתי תפילין. ותוך כדי כך צמרמורת חולפת בי ואני מתחיל לבכות, לבכות את כל הכאב על הניתוק מהבית, על אמא, על אבא, על האחים. ומאותו יום חל בי שינוי. זה לא היה שינוי מיידי וקיצוני, אלא איתי ומתמשך. התחלתי להניח תפילין, שמרתי שבת, מדי פעם גם הייתי הולך לבית הכנסת. משה הגבאי היה מקבל אותי במאור פנים גדול, ובאותה חמימות שכל כך הייתה חסרה לי. הייתה לנו כבר שיחה קבועה, הוא, אתה צדיק, אני, לא, אני לא צדיק, והוא, אתה צדיק, אתה צדיק מאוד. ושנינו צוחקים. בימים הנוראים כבר השתתפתי בכל התפילות. באחת התפילות אפילו הייתי חזן. רבי משה חיבק אותי בחום ואמר לי, תראה, תראה איך אתה צדיק. חלפו הימים. עבדתי, התפללתי, התרחקתי מחברים קיצוניים והתחברתי רק אל המתונים יותר. התחלתי, איך אומרים, ליישר קו. יום אחד הגעתי לבית הכנסת הקבוע, מחכה לראות את רב מוישה היקר עם חיוכו החמים. אבל במקום זה פגשתי מודעת אבל גדולה. האותיות רבי משה זעקו אליי מתוכה ואני התמוטטתי. הכניסו אותי לבית הכנסת ושפכו עליי מים, ניסו להרגיע אותי בכל דרך אפשרית. אבל אני לא נרגעתי. הרגשתי שהאדם היחיד בעולם שהאמין בי נפטר. השוק של פטירת רבי משה גרם לי לחשב מסלול מחדש. הבנתי שדי, מספיק, אלו לא החיים שאני רוצה. תוך מספר ימים ארזתי את מעט חפציי, נפרדתי מחבריי החדשים, התפטרתי מהעבודה וחזרתי הביתה. וכך, לאחר כמה שנים שלא הייתי בבית, ביום בהיר אחד אני דופק בדלת בית הוריי. אמא פתחה את הדלת. בשנייה הראשונה היא הייתה המומה, בשקט, היה מתח מסוים, ואז היא התנפלה עליי בחיבוק נלהב וקריאות שמחה ובכי. תראו מי חזר אלינו, תראו מי חזר. כולם הגיעו והשמחה העירה את פניהם, חיבקו אותי, לחצו ידיים, דמעו. אחרון הגיע גם אבא, אני כל כך שמח שחזרת, ברוך הבא, בן יקר. נכון, בחור ישיבה, כבר לא הייתי, לא ידעתי בדיוק מה אני הולך לעשות. רבי משה לא יצא לי מהראש, וחשבתי, מה אני, הקטן, אוכל לעשות לעילוי נשמתו? עד שהחלטתי, הגעתי לבית האבות, והצעתי להתנדב. התקבלתי בשמחה, כי כוח אדם תמיד חסר. עזרתי בחדר האוכל, ואז בבית הכנסת. עד שהכירו אותי וראו שאפשר לסמוך עליי, שאני אחראי ומסור. התקבלתי כעובד מן המניין. הפכתי להיות חלק מבית האבות. אני נשאר בשעות לא שעות, חצי עובד וחצי מתנדב. כולי מסור למקום הנפלא הזה. כמעט בכל לילה, אני מרים ראש לשמיים ומדבר אל רבי משה. אני אומר לו, רב מוישה, אתה תמיד קראת לי צדיק, ואני משתדל לא לאכזב אותך. אז הנה, מסיים אורי את הסיפור. רצית לדעת מה הסיפור שלי? וקיבלת. לחצתי את ידו, ואז חיבקתי אותו ואמרתי, אתה נותן את כולך לזקנים פה, וניכר, רואים שזה כל כך מהלב. הרגשתי שגם אני מאמין בו, ושהוא יודע את זה. הרב מרדכי וקשטוק מסיים את הסיפור המתוק והמקסים הזה וקורא להורים. הורים יקרים, חגים בפתח, אנחנו נמצאים שעות עם הילדים. מציע לכולכם להכין חדר בריחה בכל פעם שאתם כועסים ומרגישים שהולכים להוציא מהפה מילים שאולי תתחרטו עליהם, תברחו לחדר הזה. שם תוכלו לומר מה שאתם רוצים. אחרי שתרגעו, תחזרו ותגידו לילדים כל שעל לבכם. אבל בצורה אחראית, ללא השפלות חלילה. נכון, מותר להעיר, מותר וצריך לחנך, מותר לגאור כשצריך, אבל חלילה, חלילה מלהשפיל או להניש מתוך כעס או נקמה, גם כשזה קשה מאוד, זה עדיין הילד שלנו. אף ילד לא נהיה צדיק מצעקות והשפלה. אבל זה כן קרה מזה שהאמינו בו שהוא באמת צדיק.